השיעור הזה שלנו היום במוסר אביך הוא הראשון אחר חופשת חנוכה. אז נעשה אולי גשר כדי שנזכור על מה דיברנו. בפעם הקודמת דיברנו על מעלת ישראל, על החשיבות של כל יהודי ויהודי. וכאשר אדם לא יודע, ואני מדבר על ידיעה, ידיעה ממש, זה כמו שאדם מכיר את עצמו, את החוזקות שלו ואת הדברים שהוא צריך לחזק, אדם מכיר היטב היטב את עצמו בכל המצבים כולם, כך אדם צריך להכיר ולדעת את המעלה של ישראל, של יהודי אחר, ולא קשר למה שהוא עושה, עצם המהות שהוא יהודי, עצם המהות שהוא אדם מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום, עצם המהות שהוא נולד לאם יהודיה. זה עצם הרעיון, כלומר להבין את הערך של דבר לא בגלל סיבות כאלה או אחרות, אלא בגלל הרעיון עצמו. לדוגמה, כולנו במידה כזו או אחרת, מי יותר, מי עוד יותר, מצפים, מקווים, מתפללים, רוצים להגיע לאותו יום שעם ישראל מצפה לו כבר קרוב ל-2000 שנה, הגאולה. אם נתבונן היטב וננסה לבחון כל אחד את עצמו, מה הוא מבין בגאולה, יהיו כל מיני רמות של ידע. אם נבחן עם כמה אנשים שמדברים על הגאולה ומצפים לגאולה ומתפללים על הגאולה, מבינים את ערך הגאולה, הדברים יראו קצת אחרת. קשה לנו להעריך דברים שאנחנו לא מסוגלים לחבר אותם אל דמיון ממשי. כלומר, דמיון ממשי זה שני דברים סותרים. דמיון זה דמיון, ממש זה ממש. אבל בדרך כלל, מה מביא את האדם לדמיין? הוא לוקח מושגים ממה שהוא מכיר, ועל הבדיל הזה הוא בונה משהו. אחרת הוא לא יכול לבנות כלום, זה אפילו לא חלום. גם חלומות, כמה שהם יהיו הזויים, הם מתבססים על מה? על ידע, על מה שיש, על לשון, שפה, מחשבות שלך. כי אחרת אין לזה שום אחיזה ושום דבר. שכן כשאנחנו מדברים על הגאולה, אנחנו מדברים על גאולה במושגים שלנו. ואנחנו לא מבינים באמת מהי הגאולה באמת. לכן יש הרבה גאולות. יש גאולה בכותרת שזה ימות המשיח, בית מקדש, עולם עתידי. אבל כל אחד ואחד מחפש, רוצה, מקווה, מתפלל שהעולם העתידי הזה יהיה מתאים למה? לצרכים, יפה מאוד, לצרכים האישיים שלו. אז אני רוצה שזה יהיה עולם שכולו עושר, והחולה רוצה שזה יהיה עולם שכולו בריאות. כן, זה נכון, אבל זאת לא הגאולה. זה גאולה פרטית. אבל זה לא הגאולה הכללית שמדובר עליה. גאולה הכללית שמדובר עליה, גם אני לא מבין באמת מה היא באופן מלא ומוחלט, אבל הגאולה הכללית, כמו שמדובר בחז"ל, מדובר על שהעולם כמנהגו נוהג לפי דעת המדבר, אבל המציאות הרוחנית של בני האדם שונה. להסתובב בבקשה. כלומר, המציאות הרוחנית של האדם משתנה באופן כזה שיהיה טבעי לו לעשות רצון השם, ולא טבעי לעשות הפוך. זה שינוי מן הקצה לקצה. מה זה אומר? לא יודע להסביר. כי גם מה שאני אסביר היום, זה יהיה על בסיס של מה שאני מבין היום. רצון השם בין נגד רצון השם. להבין מה זה מעלת ישראל, זה אומר להבין את המשמעות של היותך אתה יהודי. ובואו נהיה אמיתיים, כמה אנשים מכירים את ערך עצמם. לא במובן שתשמע, אני מסוגל לעשות את זה, יש לי יכולות כאלה, אני לא נלחץ מכלום, אני נלחץ מהכל. אני יש לי כישרונות כאלה, אני יש לי כישרונות. לא, זה לא זה, זה לא ערך. זה ביטוי של מי אתה. מה הערך שלך? הערך הגולמי שלך. הערך הגולמי, אני אתן לך דוגמה, אדם שחופר, הוא מחפש זהב או יהלומים, והוא מצא יהלום, הוא לא מוצא אותו שהוא מעובד למחירה, הוא מוצא גוש של חומר שבתוכו יש יהלום. אבל הוא מחזיק אותו ביד, והוא יודע שיש לו משהו שמצד כמו שהוא עכשיו. עם הלכלוך, עם הפסולת, עם מה שצריך לאבד, ומי שפעם ראה מקום שמלטשים בו יהלומים, אז אם היה פעם ראשונה שהיה רואה איך לוקחים יהלום חומר גלם ומה שעושים לו, הוא היה צועק הציל, הוא היה אומר לבן אדם שעובד שם על הלטשת הזו, על המכשיר הזה, עד שעובד שהוא פשוט רוצח, אתה הורג אותי, נתתי לך יהלום ואתה גומר עליי, כי בליטוש הוא מוריד מהיהלום, הוא מוריד מהחומר, הוא עושה לו זוויות מיוחדות לפי סוג האבן, הוא כאילו מקלקל לך את האבן ונהיה אבק, הרצפה מלאה אבק יהלומים, הוא דורך על יהלומים, זה אבק. אוספים את זה אחר כך, אנחנו משתמשים בזה לכל מיני סכינים, כל מיני דברים אחרים אפשר להשתמש באבק יהלומים, כי היהלום הוא חומר קשה. אבל אתה אומר לו, מה אתה עושה לי? הבאת לך כזה גוש, אתה עושה לי בזו ואחד כזה קטן. וכן, זה שווה יותר מכל הגוש שלך. אבל הבן אדם מבין שכשהוא מחזיק חתיכת יהלום ביד, הוא מבין שיש לו ערך עצום מצד אותו יהלום. זהו. זה ההבנה של הערך. לא מה יצא לי ממנו, כמה אני ארוויח עליו. זה לא ערך. ערך זה מצד החומר עצמו. כמה אנשים באמת יודעים להעריך את עצמם כשהם אומרים אני יהודי? מה זה אומר? אני יהודי. זה צריך מחשבה. רק כשאתה תבין באמת מה אתה, מה הערך שלך, אז אתה תבין את המעלה של ישראל. תבין את המעלה של כל אחד ואחד מן היהודים בעולם. ולא משלם מה מצבו. עצם זה שהוא מה? יהודי. יהודי. זהו. זה כבר היהלום. זהו, זה הערך. עכשיו בוודאי ובוודאי, אני ראיתי את הסיפור הזה, המשל הזה, ואני אשתמש בו, זה לא שלי, שאדם, תארו לעצמכם, אדם שמעולם לא היה בבית חולים, או בבית הרפואה, וצריך, מה לעשות? צריך לקחת את אשתו, לעבור ניתוח קיסרי, לא, אין ברירה, לא יכולה לרדת באופן טבעי. אז עושים ניתוח. תארו לעצמכם, שאותו בן אדם מגיע, מאשפזים את אשתו, נותנים לו להיכנס שם ליד חדר ניתוח, להמתין, ופתאום מגיע אדם מהכפר שלו, שלא מבין שום דבר, בא להיות איתו, שם עושים ניתוח, זה כואב, רופאים וזה. הוא בא, והוא רואה אותו יושב שם בחוץ ומחכה, אומר לו, מה אתה מחכה? מה עם אשתך? איפה היא? אומר, היא בפנים, מה, נתת להם שם אותה לבד? מה, לך תדע מה הם עושים לה, זה מסוכן? הוא מרוב דאגה, פורץ פנימה לתוך החדר ניתוח, רואה את הרופאים מסביב עם כל האחיות וכל המכשירים, ורופא לוקח תקין וחותך בדופן של האישה. ומתחיל לצאת דם, והוא מתנפל על הרופא, אולי הרוצח, משוגע, מה אתה עושה ואתה הורג אותה? מה היינו אומרים עליו? אתה לא ממה? בוא נעלו, תופסים אותו, זורקים אותו החוצה. הוא מציל אותה, הוא עושה אותי ילד לעולם, מה אתה מפריע? כי האדם הזה לא מבין את הערך ולא מבין את המשמעות של מה שהוא רואה. ערך הצלת החיים. הוא לא מבין. אנחנו אומרים שהוא פשוט לא שפוי. כאשר אדם רואה דברים מסביבו ולא מבין את הערך העצמי שלהם, הוא עושה המון טעויות. ולא רק שהוא גורם לנזק, הוא עלול לגרום גם לפגיעה קשה לפעמים מאוד במשמעות של הערך. דוגמה, אני אקח את אני יהודי, אם אדם לא מבין מה המשמעות האמיתית, הערך של מעלת היותך יהודי, מביא אותך להתנהג בהתנהגויות, לדבר, לשיר, לעשות המון פעולות שבינם לבין היהדות אין קשר, ואתה מבייש ומקלקל את המושג אני יהודי. אז נכון שאתה לא מקלקל את הרעיון, הערך של יהודי יישאר, אבל אתה מקלקל את מה שמסביב בטעות. והטעות, כי אתה לא מבין את הערך של מי שאתה ומי שמסביבך בעם שלך. לכן אפשר גם אחים למכור את האח בקלות. לכן אנשים יכולים לפעול אחד נגד השני בקלי קלות, כי אני יותר טוב ממנו, מה, מי הוא? זה לא בא ממקום טוב, זה לא בא ממקום נכון. אתה לא מסתכל על הערך שלו. אני יכול לחלוק עליך, אני יכול להסכים איתך, אבל אתה תישאר יקר לי לפחות כמו שאני יקר לעצמי. לכן אומר הרב, זה להבין מה זה ערך. הכרת מעלת ישראל זה דבר עצום. ערך ישראל זה אומר שיהודי כמוך, אתה והוא שווים בערך. שניכם יהודים. ותשימו לב, וזה אולי אני אגיד את זה, כי אנחנו עכשיו נמצאים ימים ספורים לפני 10 בטבת, יום הקדיש הכללי. כן, יום הקדיש הכללי, צום 10 בטבת, שהצמידו לזה הרבנות הראשית ליום אזכור של השואה מבחינת היהדות ולא מבחינת חוקי המדינה וכל מיני תאריכים שהמדינה יצרה כיום השואה, אלא לכל אותם נרצחים בשואה שמקום קבור אדם לא נודע, וקהילות שלמות בכלל נרצחי השואה. מבחינת היהדות אנחנו מתייחדים עם זכרם ביום שישי הקרוב, יום צום. רבותיי, לא עזר לכל אותם אלו שדורות לפני שעלה אותו רשע לשלטון, 2-3 דורות, עזבו את התורה והפכו להיות כמו הגויים ממש. התבוללו, התחתנו עם גויות, הקימו משפחות מפוארות של הגויים, לחמו בצבא הגרמני, עשו בשביל גרמניה, נתנו את נפשם, מתו על הניצחונות של הגרמנים. לא עזר להם כלום שהגיע הרגע ואספו את כולם, לקחו גם אותם. ולא עזר לאף אחד שאומר, תשמע, אני לא דתי ואני לא שומר כלום, אני כבר שתי דורות היא גרמני, אני בכלל לא יודע מה זה קשה, לא יודע מה זה יהודי בכלל, הסבתא שלי הייתה יהודיה, לא יודע כלום, אני גרמני. אתה גזי, כי אתה יהודי. הערך הזה לא משתנה. העטיפה כן, הביטוי החיצוני כן, הערך שלי בעלת יהודי לא תשתנה ולא לא יהיה בשום שינוי לעולם, כי זה ערך גולמי, זה החומר, זה היסוד. ממילא, אם אתה מבין את הערך הזה, שמור עליו, אל תפגום בו, אל תתקלקל אותו, אל תצמד לדברים שלא מתאימים לערך הזה. איך אתם הייתם מתייחסים לאדם שהייתם רואים אותו עם יעלום ביד והוא היה משחק איתו בבוץ כמו גולה? מה הייתם אומרים עליו? הבנה אדוני, אתה לא שפוי, יש לך יעלום ביד, מה אתה מגגל אותו בבוץ? מה אתה משחק איתו גולות? תלך, שים אותו, תמכור אותו, תקנה בית חרושת לגולות. מה אתה עושה עם זה? אתה לא מבין את הערך? אתה לא מבין מה שיש לך ביד? זה מה שאנשים לצערנו עושים, משחקים עם עצם היותם יהודים בבוץ, ולא מבינים שהם מלכלכים את היהלום, את הערך. הערך יישאר, אבל הוא יהיה מלוכלך. לא חבל? זה התנהגות שלא מתאימה, זה מראה על חוסר דעת, זה מראה על חוסר שיקול דעת, זה מראה על חוסר חשיבה. מכאן בואו נעבור לנושא הבא, ואני קורא בפנים. אומר הרב, והנה איך אדם ידע מה מצבו בהכרת הערך של עצמו, מה מצבו בהכרת הערך שלו כיהודי, כישראל. אומר הרב, והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם. אם הוא מטהר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. על כן מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו כהנאות הגוף ובאכל ומשתה. לא שזה אסור, אבל שזה לא יהיה המרכז. זה צריך, אוכלים מה שצריך. אתה רוצה גם קינוח טעים, זה בסדר, אבל שזה לא יהיה עיקר חייך, המרוץ אחר ההנאות הגופניות. זה המרכז של חייך. למה? אומר הרב, כי יודבע בו טבע החומרי עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. הוא כל כך כל כך, ואנחנו רואים את זה מסביב, בא לך לפקוט שאתה רואה את זה. אנשים, כל מה שרוב מה שמעניין אותם, לא כל, זה רק החומר. אתה מדבר את הדברים רוחניים, ולא רוצים את זה, לא מושך אותם, לא אותם מעניין ההנאות של הגוף. זה המרכז של החיים, כי כל כך הם טבעו במים האלה, בגישות האלה, כי הם לא מכירים את הערך של עצמם. לא מכירים את המעלה שלהם. הם יגידו, כן, ישראל, אני יהודי, ולא מבין מה זה. ולכן אומר הרב, תסתכל איך אתה מתפלל, אם אתה מתפלל. תראה איך התפילה, איך אתה מתייחס לתפילה, איך היא יוצאת מפיך. ככל שאתה יותר מבין את המעלה שלך, התפילה שלך נקייה יותר, רצינית יותר. מי שלא מכיר בערך עצמו, אז אם הוא יתפלל, זאת תהיה תפילה טכנית, במצבים יותר גרוע, הוא בכלל לא יתפלל. כי הוא לא מבין למה, מי צריך את זה? אבל זה כלי לבדוק, אומר הרב, איך אתה בערך של עצמך, לא נדבר כבר על מישהו אחר, אתה על עצמך, על המעלה שלך. לכן ממשיך הרב ואומר, ואם כן יאבד תפילתו, שהיא כלל גדול בעבודה, הכוונה בעבודת השם, כי כיוון שמתנחם, כלומר מספיק לו, במה שיש לו לאכול ולסובעה, וכאלה ההבלים, לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח, ועל כן נקבל לך, שיתוקן העולם במלכות שדי, והילדים קראתו ורשעים יפנו אליו יתברך. זה בכלל מעסיק אותו. הוא אפילו אולי בעלינו לשבח כבר יהיה בתפילת הדרך. הוא יגיד את זה כבר בהליכה החוצה בבית הכנסת, אם הוא כבר נשאר עד אז. לכן אומר הרב, כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למנות קרסו מעדנים? הרי למה? הרי אם יבטלו כל האלילים כרוד יקרתון, אז מה הוא יעשה? מה, הוא יחזור לבית המדרש? מה, פתאום הקודש יהיה העיקר? עזוב אותי! תן לי את האלילים שימשיכו, ואלילים לאו דווקא חייבים להיות פסלים בעבודה זרה. יש עבודה זרה גם בלי פסלים, כשאדם עובד את עצמו. כל מה שאכפת לו, האלוהים שלו זה הוא. הוא העיקר, הוא המרכז, הוא הכל. זה עבודת אלילים. לכן בהיות ציורי התאווה בלבבו, לא ישכיל ולא יבין. ולכן טוב לו עם משהו. ושאתה אומר לו, תשמע, בוא נה, זה מזיק לך, אתה לא מבין איך שהדבר הזה לא טוב לך? אתה לא מבין שזה יכול להיות נורא יפה? ובדרך כלל רוב עבודות זרות הן יפות. אין אף אחד שימשך, אם הוא נורמטיבי, אני לא מדבר על אנשים משונים, אבל כל הדברים שרוצים לגרום לאדם ללכת אחר התאוות שלו, חייבים להיות מושכים את העין וטעימים. אחרת אנשים לא יוכלו לזה. אז הם כאלה יפים, הם מושכים וטעימים. וזה עבודה זרה. זה פשוט עבודה לילי. זה לא קשור ליהדות, זה לא קשור לתורה, לא למצוות, לא לבורא, לתאוות. על כן אומר הרב, יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, לא מאחל לכם, מברך אתכם, יהי רצון מאבינו שבשמיים שלא יערה לכם, לא לכם, לא למשפחותיכם, בהווה ובעתיד. שלא תצטרכו פתאום למצוא את עצמכם רצים מרופא לרופא מומחה יותר כדי למצוא את הסיבה לחולי הגופני, ולמצוא את עצמכם מתמודדים עם כל מיני בשורות שחורות או קשות של מחלות שהעולם מכיר אותם. שלא תצטרכו. אבל תיגשו לאנשים הללו שמגיעים למקומות הללו ועולמם השתנה ברגע אחד. ואז הכל נעלם, כל התאוות, כל השקר מתפוצץ בפרצוף ואומר, בוא, עצום, אני מוכן לעזוב הכל. רק תגידי מה אני צריך לעשות.
אין מה לעשות.
זה במקרה הגרוע. ואז יכולים לגבור לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, אתה מאוד אוהב את המאכל הזה והזה וזה. אין יותר! אין! אם אתה רוצה לחיות. והבן אדם היה מוכן לטוס לחוץ לארץ בשביל לאכול את זה, הוא לא יעז להסתכל על זה אם הוא רוצה לחיות. זאת אומרת שאדם בשכל יכול להגיע להבנה שדברים שהוא מתאווה עליהם הם מזיקים לו. בלי להגיע לסתירה. בלי לחטוף בשורה רעה, אלא פשוט בחשיבה, בהיגיון. תתבונן רגע. לכן אומר הרב, אל תיתן לגשמיות הזו לשלוט בך, להוביל אותך. ומלואי החסד והרחמים החפץ בשלמותנו, ששלמות ישראל זה כבודו ותפארתו. הרב הוא רוצה שאנחנו נפאר את עצמנו. ולכן אומרים בפסוק, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, בגלל זה אנחנו יהודים ולא חיטים, אמוראים, סליחה, אמורים, פלישתים ועמלקים. אנחנו יהודים ויש לנו תפקיד, יש לנו משימה, אנחנו לאום, אנחנו לא עם דתי בלבד שהדת מאחדת אותנו סביב איזה דגל. לנו יש עצם יהודי, זה הגרעין. היום גוי נוצרי, מחר הוא מחליט להיות מוסלמי, אין לו שום בעיה עם זה. הוא עובר מפה, עובר לשם, יהודי, גם שהמיר את דתו, הוא יהודי, מומר.
מה זה מומר?
שהמיר את דתו, הוא נשאר יהודי, רשע אולי, אבל הוא יהודי. ואם בניו ישמרו תורה ומצוות והוא יהודי וילדיו מאמא יהודיה, הוא יהודי בכל דבר. בוודאי, מה לעשות? הם יהודים בכל דבר, אז אביהם אומר, והם חזרו לחג העם היהודי בתורה ומצוות, ואמם יהודיה, הם יהודים. שום דבר, הם יהודים. ממילא, צריכים לזכור, אנחנו נושאים דגל, והדגל הוא עם השם. לבקש ונשפוך שיחנו, ידריכנו בנתיבתו, אומר הרב. זה התפילה. תראה איך אתה מתפלל, על מה אתה מתפלל, ובשביל מה אתה מתפלל. ויאר לנו באורה הגדול, שנדע ונשכיל מה הוא התברך דורש מאיתנו. מהו הישר והטוב ללכת בדרכיו. אז זה אומנם חוזר קצת על השיעור שלמדנו בפעם הקודמת, אבל זה מחדד. התפילה היא כלי מבחן עצום לדעת איפה המצב שלך מבחינה רוחנית. אני אתן אולי איזה אמרה. פעם פנה אליי אדם והתחיל להגיד, שמע, אני עם אשתי ולא מסתדרים וכו' וכו'. שאלתי לו, תגיד לי, אתה מתפלל שלוש פעמים ביום קבוע? אומר לי, ככה ככה. טוב, וכמה במניין? בשבת. אמרת, עכשיו אני מבין למה המצב שלך בבית ככה. כשאדם רוצה לדעת מטיב היחסים בינו לבין אשתו, שיסתכל איך הוא מתפלל, מה הוא מתפלל, וכיצד הוא מתרגש לתפילה מיד. כי האישה בבית היא שכינה בבית. איש ואישה זכו, עבדו על המידות, זיכרו את עצמם, שכינה ביניהם. כאשר יש נתק בינך לבין השכינה, בוודאי שמבחינה רוחנית אתה יורד. אין שום ספק בזה. יש נפילה רוחנית. כל אחד שיסתכל מסביבו, אנחנו חיים בתוך בתים, בתוך משפחות. יש ירידה רוחנית, המצב בין הבעל לאישה לא טוב. וזה לא חייב להיות שזה יהיה ארוך. אפילו קצר קטן, זמן קצר, יש מתח, זה בא לידי חשבון בביטוי הרוחני. אז אחד שהוא מקפיד על הכל, אז דברים טנים פתאום הוא יוריד. לא חייב הדברים הגדולים. אבל זה משפיע מיד. התבונן. התבונן ונסה לזהות סוף סוף את הערך העצמי של כל אחד ואחד בפני עצמו כיהודי. מה זה אומר? מה זה מחייב? ולהתחיל לעבוד על זה. לחזור להיות יהלום, בלי בוץ. אלא יהלום באמת כמו שהוא. זה התפקיד שלנו. כן.
אבל איך זה אבל שיש חילונים שהם לא מתפללים בכלל ואין הקשר שלהם לא יותר טוב?
כן, אני חיכיתי לשאלה הזו, כלומר, שאלה היא צפויה וידועה.
לא, כי זה כאילו מפורש, מצד.
זה נכון, אמרנו שזה לא המדד. אמרנו שזה כלי בדיקה. לא. אבל אם אותו יש שלום בית בין אנשים שהם אינם דתיים, אני מברך אותם שזה ימשיך. לרוב זה נובע מהסכמות הדדיות שמצליחים להגיע לחיים משותפים על בסיס הסכמה, הכלה, קבלה של דברים, ויתורים, כן? גם אצל מי שהוא שומר תורה ומצוות. אבל איך אדם ידע איפה הוא נמצא במקום הזה? האם זה כמו שאנחנו לומדים בשיעורים לחינוך חיי משפחה? האם זה על תנאי בגלל סיבות מסוימות? או שזה באמת בגלל שזה עצם הרעיון, זה את הנשמה החצי השני שלי, ואז גם כשהיא לא בסדר זה עדיין אני. שם זה נמדד, שם זה נמדד. אני לא יודע. אז רבותיי, אני מאוד רוצה אולי לבקש מכם להשתתף איתי בתפילה לעם ישראל. עם ישראל, כל יהודי באשר הוא, יתעורר, בפרט אנחנו נתעורר, נתעורר יחד להבין מי אנחנו, איזה יהלומים אנחנו, שאנחנו עם השם, אנחנו מייצגים אותו בכל מקום, ולעשות הכל, הכל, כדי להימנע מלנהוג הנהגות ומעשים, מחשבות ודיבורים שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו כיהלומים שמתבוססים בבוץ. נחזור ונתנקה ונחזור להיות באמת ערך עצום שנקרא ישראל. שיהיה לכולנו בהצלחה.